שלום לכולם, היום יש לנו שיעור אורח של נפתלי רמתי, אנחנו מאוד מודים לו על כך.
אנחנו לומדים היום את דף ג' ממסכת שקלים, את השיעור היום נחלק לארבעה חלקים, הראשון והשני יהיו המשך המשנה הראשונה, החלק השלישי ידון במשנה השנייה על תקנות בית דין בעניין כלאיים ולימוד מניין שהפקר בית דין הוא באמת הפקר, והחלק האחרון ידון במשנה השלישית של הפרק על מי אוכפים את נתינת מחצית השקל ומה דין הכהנים לגבי מחצית השקל. כל השיעור כ-14 דקות. בחלק הראשון הגמרא ממשיכה לדון במשנה הראשונה ושואלת מה הם צורכי הרבים שהמשנה אמרה שעושים בית דין מתתווה באדר. הגמרא מביאה תוספתא ממסכת מועד קטן שמפרטת אילו צורכי רבים מותר לעשות בכל המועד. באופן כללי זה אותם צורכי רבים שעושים בית דין מתתווה באדר. והתוספתא מונה, דנים דיני ממונות, דיני נפשות ודיני מכות, פודין, ערכין, חרמין והקדשות, משקים את הסוטה או כמו שאומרים המפרשים בודקים אם היא ראויה לשתות את המים, שורפים פרה אדומה, עורפין עגלה ערופה, רוצעין עבד עברי שרוצה לעבוד עד היובל, מתהרין את המצורה ומפרקים את המנעל מנעול מעל גבי המים אבל לא מחזירים. זה גרסת הרמב״ם לגבי הנושא האחרון, שאכן מדובר על מים ומפרקים מנעול מעל בורות ומפקרים את המים שישתו מהגיבים אנשים בזמן הקיץ, כלומר זה הכנה לקיץ. לפי הגרסה השנייה מדובר פה על אימום, שזה הסדן שעליו הסנדלר מחזיק את המנעל, ולפי הנוסחה הזאת זה רק עניין לכל המועד אבל לא עניין לבדים. הרמב״ם מסביר שאומנם כל השנה עושים את הפעולות הללו, אבל עכשיו זה מן סיכום שנתי שכל מה שהתעכב מאלו עד עכשיו ותלוי ועומד ממהרים לסיים ולנקות את השולחן לפני סיום השנה ולא מעכבים את הדברים האלה יותר ממה שעכשיו. הגמרא עכשיו מביאה מהמשנה במסכת מועד קטן שני דברים שעושים בכל המועד ומקשה מהם על מה שמשתמע ממשנתנו. כי אם לפי המשנה שלנו עשו אותם בתתווה באדר, אין שום צורך לכאורה לעשות אותם שוב בכל המועד. על פניו נראה שלדברים האלה אין בכלל משמעות בכל המועד סוכות. הנושא הראשון הוא מציינין על הקברות. הלא ציינו וסימנו בסיד את הקברות מתתווה באדר. מה פתאום צריך לעשות את זה בכל המועד פסח? מתרסת הגמרא שאם מאז אמצע אדר עד לכל המועד פסח במשך החודש הזה ירדו גשמים ומחקו את הציון, אז כן, אז צריך לעשות את זה שוב בכל המועד. הנושא השני, יוצאין על הכלאיים. הלא עקרו את הכלאיים כבר מתתווה באדר. כאן מתרצת הגמרא שהייתה שנה אפלה, כלומר מאוחרת, הצמחים איחרו לצמוח ולא נקרו באמצע אדר, ולכן לא יכלו לעקור אותם באמצע אדר, ומותר לעשות את זה בכל המועד. אנחנו עוברים לחלק השני, שבו דנים על מה שהמשנה אמרה, שמתתווה באדר גם מציינים את הקברים. הגמרא כאן דנה למה מציינים את הקברים ומה המקור ואיך עושים את זה. מניין שמציינים את הקברים? הגמרא מביאה שני מקורות לכך. הראשון זה מספר אמוראים במספר גרסאות בגמרא בשם רבי חוניה דבית חברן או דברת חברן. זה בעצם רבי נחוניה שמופיע בבבלי, רבי נחוניה איש בקעת בית חורתן, מוזכר בבבלי במספר מקומות. הוא לומד מהפסוק שנאמר במצורע ותמה תמה יקרא, שהוא צריך להודיע התומעה מכרזת על עצמה ומזהירה שהיא תמאה, שלא יתקרבו, לא יגעו בה. מהסיבה הזאת מציינים את הגברים, כי הציון הזה מזהיר את האנשים בעצם לא להתאמה. המקור השני, רבי אילה בשם רבי שמואל בר נחמן, דורש מילה מילה מהפסוק ביחזקאל ועברו העוברים בארץ וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון עד קברו אותו המקריבים אל גי המון גוג. אז את החלק הראשון של הפסוק הוא דורש מילה מילה. פשט הפסוק הוא שלעתיד לבוא יציינו את העצמות כדי להביא אותם לגי המון גוג. אז עצם אדם ובנה אצלו ציון, עצם שרוב הקו עצמות מתמעות באוהל אף ללא בשר, או רוב בניין או מניין של עצמות מתמעות באוהל. אדם, שדרה וגולגולת שלמים מתמעים, בזה ניכר האדם, מתמעים אף שהם עצם אחת. ובנה, מכאן שהאבן שמציינים אותה צריכה להיות קבועה, כלומר בנויה, שלא תתגלגל ותזוז, ואז יתמעו סתם במקום אחר, ובמקום המקורי לא יתמעו. אצלו, הוא בנה אצלו ציון, אצלו זה לידו, שכבר קודם שיגיע האדם למקום הטומאה יבחין בציון ויזהר, אז האבן לא צריכה להיות ממש על הטומאה אלא קצת לפני. ציון מכאן שצריך לסמן. זה המקור של רב אילה בשם רבי שמואל בר נחמן. הגמרא מביאה ברייתא, כך גורס קורבן העדה, תניא, אם אדם מצא אבן אחת מצוינת והעיל עליה, יש לחשוש שהוא תמל למרות שלמדנו מהמילה אצלו שמנחים את האבן לפני הטומאה ולא ממש מעליה. בכל זאת יש לחשוש שמה היה מדובר על קבר קטנטן והאבן היא בדיוק מעליו. הברייתא ממשיכה ללמד שאם היו שתי אבנים, אז סביר שהסימון אומר שהמת נמצא ביניהן, ולכן בין האבנים תמה, ומסביבם מעיל טהור. אבל אם היה השטח בין האבנים חרוש, סימן שהמת בוודאי לא נמצא ביניהן, ואז שוב דנים את שתי האבנים כל אחת כאבן יחידה, ממילא ביניהן טהור, ובסביבותם עליהן תמה, כמו שהסברנו לגבי אבן יחידה. ברייתא נוספת מלמדת שעל בשר מהמת, בשר לבד, לא מסמנים. כי לאחר זמן הבשר מתעכל ונעלם, ואז יקרה שנטמא טהרות סתם, אנשים יראו את הציון, והבשר כבר יתעכל, וישרפו טהרות. ורבי מנה הסביר לרבי יוסי ברשונם, בתשובה לשאלה שלו, שעדיף שלטווח הזמן הקצר עד שיתעכל הבשר לא נסמן, ובעצם ניקח את הסיכון שם האדם יאהיל, יטמא את הטהרות שלו ולא ידע, מאשר שלאורך זמן לאחר שנתעכל הבשר, שזה רוב הזמן מאז ועד עולם, נשאיר בעצם בשטח סימון מיותר, וכל הזמן הזה ישרפו טהרות בחינם. אנחנו עוברים לחלק השלישי, וזה בעצם משנה ב' שמביאה תקנות בית דין בעניין כלאיים, ומניין לומדים שהפקר בית דין הפקר. אז המשנה מלמדת שבהתחלה היו עוקרים בית דין את הכלאיים מתתווה באדר, ואת מה שהם עקרו היו משאירים בשדה. אבל משרבו עוברי עבירה, וכמו שמסבירה הגמרא, הם נהנו פעמיים. גם ניקשו להם את השדה על ידי שעקרו להם, וגם השאירו להם את הכלאיים, אז הם אכלו לאכול אותם. אז בית דין שינו את הפעולה, והיו עוקרים להם ומשליחים את זה לא בשדה, אלא ברחוב. אבל עדיין היו נהנים עוברי עבירה מכך שניקשו להם את השדה. לכן בית דין כנסו אותם, והיו מפקירים להם את כל השדה. מכאן עוברת הגמרא לדון, מניין שהפקר בית דין, באמת הוא הפקר. מניין יש לבית דין את הכוח לך. הגמרא מבארת שהראיה היא מספר עזרא פרק י', כשעזרא הקהיל את הקהל להיבדל מהנשים הנוכריות, נאמר בכל אשר לא יבוא לשלושת הימים בעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו. מכאן שאפשר להחרים לו את כל הרכוש. הגמרא מבררת האם תוקף הפקר בדין הפקר, הוא מוחלט, כלומר, הוא גם פותר את השדה מן המעשרות כדין הפקר לגמרי. רבי יונתן מנסה להוכיח מברייתא, שהפקר בדין פטור גם ממעשרות. רבי אבון ידחה את ההוכחה, לבסוף הגמרא תוכיח ממקור אחר שהפקר בדין באמת אכן פטור מן המעשרות. אז רבי יונתן מנסה להוכיח מהברייתא הבאה. הברייתא אומרת שאין מעברין את השנה, לא בשביעית ולא במוצאי שביעית, כלומר בשמינית. למה בשביעית לא? כי אם נעבר את השנה בשביעית, אנחנו נאריך את השנה השביעית ונאריך את איסור עבודת הקרקע, ואז אנשים ייקחו את הספיחים, כי לא יהיה להם מה לאכול, ולא יישארו ספיחים עבור קורבן העומר ושתי הלחם שאותם אפשר להביא מהספיחים של השנה השביעית. רבי זעירה, שהוא כנראה רבי זעירה של הבבלי, בשם רבי אליעזר אומר שלאחר שרבי התיר כבר להביא ירק מחוץ לארץ, שוב לא זקוקים לספיחים, וממילא אפשר לעבר כבר גם את השנה השביעית. הברית אמרה גם שלא מעברים את השנה במוצאי שביעית, כלומר בשמינית. הגמרא מסבירה שהמטרה היא לא להאריך את איסור חדש בשמינית, לאחר שכבר נגמרת התבואה מהשביעית, כי עד שלא יגיע קורבן העומר בשמינית, אסור לאכול מהחדש. על זה אומר רבי מנה בגמרא, שזה היה נכון בזמן שהשנים היו כתקנן, אבל כבר בזמנו שהתבואה החדשה לא הייתה מספיקה להבשיל במילא עד ניסן, וממילא זה לא עזר לדין חדש, ממילא כבר מותר ואין סיבה לא לעבר את השנה גם בשמינית, ואכן הברייתא מביאה שבית רבן גמליאל עיברו את השנה בתחילת השמינית. רבי יונתן מוכיח מהברייתא הזאת שהדין הוא לכתחילה שבית דין לא מעברים את השביעית, אבל אם בית דין עיברו את השנה השביעית היא מעוברת, וברור שבמצב הזה החודש הנוסף פטור ממעשרות כבכל השביעית. מוכח שלמרות שבית דין הם שהוסיפו את החודש הזה, הפקרם הפקר למעשרות. רבי אבון דוחה את ההוכחה שעיבור שנה זה משהו מיוחד, זה לא כוח בית דין. התורה אומרת שמור את חודש האביב. מכאן שהיא נתנה תוקף לבית דין לעבר את השנה מהתורה, לכן החודש הנוסף פטור ממעשרות, אבל זה לא נוגע להפקר בית דין רגיל. לכן הגמרא מביאה הוכחה חילופית שלא תידחה מהמשנה בפאה. המשנה בפאה אומרת שאדם שאסף את התבואה שלו, את העומרים, את הגדיש, והניח אותה על גבי אזור שהעניים עוד לא לקטו ממנו את הלקט שלהם, ובעצם הוא כיסה את הלקט של העניים עם התבואה שלו, אז כנסו אותו חכמים שכל השיבולים שנוגעות ברצפה, כמובן ביניהם הלקט, אבל כמובן ביניהם גם הרבה תבואה שלא הייתה לקט, הם כולם יהיו שייכות לעניים. הפקירו את כל השכבה התחתונה של התבואה שלו שהיא תהיה שייכת לעניים. רבי עמי בשם ריש לקיש אמר שהדין הזה הוא רק לדעת בית שמאי. בית שמאי סוברים שאפשר לעשות הפקר סלקטיבי, להפקיר לעניים בלבד, אבל לבית הלל השיבולים הללו חייבות במעשר, כי זה לא הפקר אמיתי. אבל רבי יוסי אמר שזה הולך לדברי הכל גם לפי בית הלל, כי לחכמים יש כוח להפקיר, ומכאן ההוכחה שהפקר בית דין מפקיע ממעשרות, מאחר ואנחנו אומרים שזה גם לדעת בית הלל ולא צריך לעשר, כי אם היה צריך לעשר, אז לא היו מרשים לעניים לקחת את זה, כי הם היו חושבים שזה כמו הלקט ולא היו מעשרים. אנחנו עברנו לעמוד ב' ועוברים לחלק הרביעי והאחרון, משנה שלישית, הלכה ג', על מי אוכפים את נתינת מחצית השקל ומהו דין הכהנים לעניין מחצית השקל. המשנה מלמדת את מי מכריחים לשלם ומתי. אז בתתווה בעדה אומרת המשנה היו השולחנות. השולחנות זה שם של החלפנים שהיו יושבים במדינה, כך אומרת המשנה, ובמדינה זה בירושלים, או לדעת הרמב״ם בכל ערי ישראל. זה היה קורה בתתווה בעדה, ואז הם היו יושבים ופורטים את הכסף, את המחציות שקל לתושבים, ועשרה ימים לאחר מכן, ב-25 באדר, היו יושבים במקדש, ושוב, לדעת הרמב״ם זה בירושלים, ואז מתחילים מ-25 עבדה למשכן, לאכוף את מי שעדיין לא הביא את מחצית השקר. את מי ממשכנים? את מי שבעצם חייב מן הדין במחצית השקר, ישראלים, גרים, עבדים משוחררים, אבל לא נשים, עבדים וקטנים. כתוב, ונתנו איש כופר נפשו, בפרשת כתפיסה, איש ולא אישה, ועבדים הוקשו לנשים, וקטנים לא חייבים. קטנים זה עד גיל 20, כל העובר על הפיקודים מבין 20 שנה ומעלה. הגמרא מדייקת שקטן מגיל 13 בערך, מי שיביא שתי שערות, עד גיל 20, תובעים ממנו להביא את מחצית השקל, אבל לא ממשכנים אותו עד גיל 20. עוד מביאה משנה שאבא ששקל עבור הבן הקטן שלו פעם אחת, צריך להמשיך כל שנה עד שבנו יגדל. זה מעין נדר של מצווה. המשנה מתארת מחלוקת לגבי דין הכהנים. סתם תנקמה במשנה אומר, אין ממשכנים את הכהנים מפני דרכי שלום. מסבירה הגמרא, זה מפני שצריך לכבד אותם. התורה אמרה בפרשת אמור וקידשתו, ובוודאי שלא לריב איתם. הם משרתים בבית השם. לפי דעה זו הכהנים אכן חייבים להביא מחצית השקל, אבל לא ממשכנים אותם. רבי יהודה מביא מחלוקת לגבי חיוב הכהנים במחצית השקל, בין בן בוכרי שעיד ביבנה לרבי יוחנן בן זכאי, לגבי חיוב הכהנים במחצית השקל. כפי שעולה מהגמרא בהמשך, רבי יהודה עצמו סובר כבן בוכרי לפחות לעניין שהכהנים אינם חייבים להביא מחצית השקל. כנראה חולק על ההיתר שלהם להביא לפי בן בוכרי, אבל הוא מסכים שהם אינם חייבים להביא. אז הוא אומר כך רבי יהודה, העיד בן בוכרי ביבנה שמותר לכהנים להביא מחצית השקל. כהן שמביא אינו חוטא. כלומר, הם בעצם מן הדין לא חייבים. אבל מאחר והם נותנים אותו במתנה גמורה לציבור, זה מותר להם להביא, זה לא נחשב קורבן יחיד, וממילא זה לא פוגע בהיות העומר, שתי הלחם וכל השאר, קורבנות ציבור. רבי יוחנן בזכאי חולק ואמר לו לבן בוכרי, שכהן חייב להביא מחצית השקל. כהן שאינו מביא הוא חוטא. ורבי ברכיה בגמרא מסביר שרבי יוחנן בזכאי דורש זה יתנו, זה בגימטריה 12, כלומר כל השבטים, גם שבט לוי והכהנים, חייבים. אלא אומר רבי יוחנן בן זכאי, שהכהנים דורשים את הפסוק הבא בתורה להנאתן באופן לא נכון, ובגלל זה נמנעים מלהביא. הם דורשים מה שאומרת התורה בפרשת צו, וכל מנחת כהן כליל תהיה לו תאכל. כל מנחה שישקל כהן נשרפת כליל. ממילא, אומרים הכהנים, אם הם ישתתפו במחצית השקל, הרי שיהיה בעומר ובשתי הלחם חלק של הכהנים, אז צריך לשרוף אותם. מאחר אנחנו יודעים שהעומר ובשתי הלחם נאכלים לכהנים, סימן שהכהנים לא צריכים להביא מחצית השקל, וכך באמת דורשים בן בוכרי ורבי יהודה. אלא הטעות, כמו שנראה בגמרא, כך סובר רבי יוחנן בן זכאי, שרק משהו בלעדית, קורבן כהן יחיד, הוא נשרף, אבל לא קורבן ציבור, גם אם יש לכהנים שותפות בו. הגמרא מביאה משא ומתן בין רבי יהודה לחכמים, זה אותם חכמים שראינו שסוברים כרבי יוחנן בן זכאי. חכמים מקשים, הקשו לרבי יהודה על הפסוק שהכהנים דורשים, שהרי יש הבדל בין קורבן יחיד לקורבן ציבור, ומביאים ראיה, חמש חטאות אנחנו יודעים מתות, אלו חטאת יחיד בלבד. אנחנו יודעים שחטאת ציבור לא מתה. ממילא אין בעיה של הכהנים יהיה חלק בקורבן ציבור, כי קורבן ציבור לא יאמר עליו כליל יהיה לא יאכל, כי הוא שונה ציבור מיחיד. הגמרא מקשה לקושיה הזאת, איך אפשר להקשות על רבי יהודה מסברה שהוא בעצמו ברור שלא סובר כמותה. רבי יהודה סובר שגם חטאת ציבור מתה, ממילא לא קשה לו. הגמרא לא מתרצת את הנקודה הזאת. רבי יהודה לעומת זאת מקשה לחכמים, אם הכהנים משתתפים והם לא חייבים, זה נחשב שהקורבן הוא של יחיד, יש לי יחיד חלק בו. וחכמים משיבים שכיוון שהם נותנים בלב שלם מסירה גמורה לציבור, אין בעיה. לסיום מביאה הגמרא שרבי יהודה ורבי נחמיה נחלקו אם הכהנים חייבים לשקול בדרשת הפסוק כל העובר על הפיקודים. אחד דרש כל מי שעבר בים סוף, זה כל העובר, וזה כולל גם את הכהנים, כולם עברו בים סוף, וזה כדת רבי יהודה, כדת בן בוכרי. ומן הסתם מי שסובר פה את זה זה רבי יהודה, כי ראינו הדעה השנייה חרנה האחר, אומרת הגמרא, כל מי שהשתתף במפקד במדבר זה נקרא כל העובר על הפיקודים, ואילו הלווים נפקדו בפני עצמם, משה הלך לאוהלים שלהם. ממילא זו כדת רבי יוחנן בן זכאי שהכהנים פטורים ממחצית השקל. נסכם מה ראינו היום. ראינו שני דיונים אגב המשנה הראשונה, מהם צורכי הרבים שעושים מתתוו באדר. ראינו מקורות מניין שצריך לציין את הקברים וכיצד עושים את זה, אבן אחת, שתי אבנים. ראינו במשנה השנייה תקנות בדין בניין כלאיים, עוקרים, משליחים ברחוב ומפקירים את כל השדה, וראינו שהפקר בדין הפקר גם לעניין מעשרות. ובמשנה האחרונה ראינו שמי שחייב במחצית השקל אוכפים עליו את נתינת מחצית השקל, וראינו מחלוקת לגבי דין הכהנים, האם הם חייבים והאם מותר להם לתת מחצית השקל. עד כאן.